שלום לכולם, היום נפגוש את הרבנית שלומית קרויזר, להיות עוף החול.
שלום שלום.
שלום שלומית, אז בואו נתחיל.
ברוכים הבאים לפודקאסט סיפורים שנותנים כוח מבית שמחת הבריאות. כאן נדבר על זוגיות, הורות, בריאות וחינוך.
כדי להישאר מעודכנים, יירשמו לערוץ.
ברשותך, לפני שנגיע להרבה אתגרים שעברתם בחיים, בוא נלך אחורה. איפה גדלת? מי ככה משפחת בית ההורים?
גדלתי בירושלים. עד גיל 10 גרנו במאה שערים.
איזה משפחה?
כרמל.
מאה שערים? הורים?
לא, הורים ודתיים לאומיים. מאה שערים של אז עוד הייתה בסוף חיי הציונות שלה. הראינו שכן חסיד גור שהיה צנחן. לאט לאט היא שינתה את פניה. בגיל 10...
תיכון, איפה למדת?
באבלינה.
וואלה.
כן. זו, אחר כך למדתי באפרת, למדתי במכללה.
בגיל 10 עזבתם את
מהשערים לטובת? את מהשערים, עברנו
קריאת משה.
קריאת משה. כן.
מה הדבר הכי משמעותי שלקחת מההורים שלך?
אהבה לארץ.
כן, ציונות, אהבה לארץ.
ציונות, עשיית חסד.
יפה. ומסיים את תיכון? היית בתנועת נוער?
כן. קמתי סניף, יחד עם בעלי.
בני עקיבא?
כן, של בני עקיבא בקריית משה.
קמש?
קמש.
אתם הקמתם את קמש?
כן.
רגע, מה זה? הכרתם כבר ככה בתיכון?
שם הכרנו.
אוקיי, הייתם חברים הרבה שנים?
אנחנו התחתנו, והזוג השני שהדריך איתנו גם התחתן. היינו שני זוגים. שתי בנות ושני בנים שהדרכנו יחד.
וואלה. אז הקמתם את סניף קמש, הדרכתם ביחד, התחתנתם.
כן,
סיפור יפה.
כן.
ואחרי י"ב, לאן פנייך?
הייתי בשירות לאומי באופקים. ואז נרשמתי לאוניברסיטה. ובסוף ביטלתי. התחתנו. ורציתי לגדל את הילדים.
אז התחתנת בסוף שנה, ראשונה שירות לאומי?
כן. כן.
ואת בעד נישואים צעירים?
אם מכירים בגיל צעיר, אז כן. ברוך השם.
זאת אומרת, במקרה שלכם, את אומרת...
כן. ולכתחילה, אם להכיר בגיל כזה, זה בעד גם.
ואיפה אתם מתגוררים באותה תקופה?
בתחילת הנישואים גרנו בירושלים, בשכונת קריית משה. להורים שלי ממש כאב שלא המשכתי ללמוד.
באוניברסיטה.
כן, אז יום אחד הם הזמינו אותי לשיחה. והציעו לי שהם כבר הייתה לי בת אחת. הייתי פתיחת הריון עם הבת השנייה. גם אחותי סיימה תיכון, גם הייתה נשואה, הייתה גם בתחילת הריון. והציעו לי שאני ארשם ללימודים, והם יעזרו לי עם הילדים. אז... להצעה כזאת.
לא סירבת.
לא סירבתי. אמא שלי טיפלה, לקחה את הבת שלנו הגדולה לגן, לבת הקטנה היא שמרה, יחד עם הבן של אחותי. אחותי נרשמה יחד איתי ללימודים.
מה, בעברית למדת?
לא, נרשמתי לאפרתה.
לאפרתה, זה אוניברסיטה, מכללה.
עוד אחרי כן השלמתי לתואר. למדנו, זה היה חיים קלים. אישרו לי לסיים את הלימודים כל יום באחת. כדי לחזור כשהיא מסיימת את הגן לבת הגדולה, ושלמתי קורסים של אחרי צהרון באוניברסיטה הפתוחה.
אז מה למדת הוראה?
למדתי הוראה. זהו, ואז הייתי בבית, גידלתי את הילדים.
אז כמה ילדים?
תשעה.
תשעה ילדים בקריאת משה וגידלת בבית?
לא, 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 לא. ההורים שלי גרו בקריאת משה, אנחנו גרנו בשכונת רמות. כשהגדולה הייתה בת ארבע, עברנו לכאן.
למצפה יריחו. כאן זה מצפה יריחו.
כן, כאן זה מצפה יריחו. היינו זוג צעיר עם שלוש בנות, ועליה באמצע לימודי רבנות, למד בישיבת הכותל. זהו, אז אנחנו פה.
ומי אז בעלך הוא רב הישוב?
כעבור שלוש שנים, שנתיים או שלוש, הוא התמלה לרב הישוב, כן. היה באמצע...
זה כבר מעל 30 שנה, נכון?
40 שנה.
מעל 40 שנה.
40 שנה, כן. זהו, כשהילדים... גדלו. אז השלמתי את הלימודים. רשמתי למכללה, למדתי בלנדר.
ועבדת בזה גם אחר כך?
למדתי להיות יועצת הלכה. אם עבדתי בהוראה, לא. למדתי הוראה באמת מצד אחד מטעם כיבוד הורים, וגם היה לי מעניין ללמוד. אבל כבר אז ידעתי שאני לא אהיה מורה במסגרת של מסודרת כזאת של בית ספר.
את שמחה על צד הזה שגידלת הילדים בבית?
מאוד, מאוד.
את ממליצה?
קשה להגיד ממליצה.
היום זה מאוד, היום זה נדיר, כמעט נשים שנשארות בבית.
נכון, גם צריך לאהוב את זה, גם צריך לראות בזה שליחות ולגדל את הילדים. גם צריך לדעת להסתפק במועט כלכלית.
כן, מזכורת אחת.
כן, יש בזה הרבה טוב.
אבל את שמחה על הצד הזה.
מאוד, מאוד, הייתי חוזרת עליו. וגם את כל מה שלא הספקתי ללמוד לפני, השלמתי במהלך השנים.
כן, את אומרת, יש זמן, לכל זמן ועת לכל חפץ.
ברוך השם, כן.
אז מה, למדת, את היום יועצת הלכה?
כן.
מטעם מה?
נשמת.
נשמת.
נשמת, כן. אני גם עונה בקף של נשמת.
וואלה.
כן. 40 שנה הייתי בלנית, שזה גם התחלתי
לעבוד... במצפה יריחו.
במצפה יריחו.
את עדיין בלנית?
לא, יצאתי לפנסיה. גם ראיתי בזה שליחות, וגם היישוב היה ממש קטן. אז זה עבודה שהשתלבה טוב עם האימהות.
כן. נגיע לככה קצת לשמוע על היועצת הלכה ועל הבלנות, אבל בואי נדבר קצת על הבנים.
כן. מאיפה להתחיל?
קודם כל, מי הם?
אז כך, יש לנו 9 ילדים, 4 בנות, ואחר כך 5 בנים.
ארבע וחמישה, כן. וואה, אתם מסודרים.
אמר שאני מסודרת? אני מסודרת.
נכון.
שלמה היה מפי מצבא.
במשרה. רגע, הוא הבכור.
הוא הבכור, הוא הבכור מהבנים.
כן,
זה חמישי.
כן.
כן. הוא היה בחופשה. כמפי, הוא יצא לחופש עם הרכב הצבאי.
בן כמה הוא היה?
24.5. באותו יום, הוא עשה סידורים בתלפיות, ואישי, הבן הקטן שלנו, התחיל ללמוד בחטיבה של מקור חיים. עכשיו, זה היה ערב ראש חודש, זה היה מוצאי ראש חודש. בעצם, בראש חודש תמיד עשינו ארוחה חגיגית לילדים, הם לא אהבו פיצות. אז תכננו שבעלי יקנה את הפיצות, ושלמה שהיה בתלפיות, יאסוף את אישי. אז אישי כבר היה על ההסעה, אבל כששלמה הגיע, אז כמובן שהוא שמח לרדת ממנה, ועוד 3 חברים הצטרפו אליו. בדרך ליישוב, ממש הם הגיעו כבר כמעט עד לכאן, ליד השומרוני הטוב, התחיל לרדת גשם, וגשם ראשון שוטף את כל האבק שיש על הכביש, זה הופך, כביש הולך להיות חלק. לשלמה היה בורג בגלגל של הרכב. ואותו התנגש התנגשו באוטובוס. שלמה וישי ועוד 2 חברים של ישי נהרגו במקום, וילד אחד ניצל.
וואו.
ממש היו קרובים. הם... ילד שניצל, סיפר לנו שהייתה להם נסיעה מאוד שמחה, שלמה פינק אותה, קנה להם סופגניות לכבוד ראש חודש. היה צריך להיות להם חוג דרבוקות, והם ביקשו משלמה לנסוע מהר, הוא אמר להם שאי אפשר לנסוע מהר, כשגשם ראשון יורד, שהם ניסו לאט. הוא היה נהג מאוד זהיר, הרבה בחורים צעירים, האגו שלהם נמצא באגו, בהגה. היה נהג מאוד מאוד זהיר, שמחנו עליו בעיניים עצומות, היה בחור אחראי מאוד.
הוא היה בעצם חייל, שלמה.
כן, היה במדים.
אז הוא נקבר בהרצל?
הוא יכל להיקבר בהרצל, אבל רצינו ששניהם יקברו יחד. אז שניהם קבורים בהר המנוחות, וגילים שיש הרבה חיילים שקבורים שם. ביום הזיכרון, שם המון המון... שבאים לקברי חיילים.
איך?
שאלה טובה.
ואיך, איך, לפני איך ממשיכים, איך בכלל שוהים בסיטואציה הזאת.
לשעות בה, זה פשוט צולל, החיים מתעסקים. מגיעים לתאומות לא מוכרות של כאב. הקושי הוא לצאת משם, כי להיות שם זה המקום הכי
טבעי.
הכי טבעי, כן.
כמה שנים זה?
17. כן.
אז איך קמים?
אם היית שואלת אותי אז, איך קמים? לא הייתי יודעת לענות לך. אבל כשאני מסתכלת אחורה, אני רואה שלבים. אני חושבת שהדבר הראשון הוא באמת בחירה, בחירה לקום. ביום הראשון של השבעה ישבנו כאן, אחרי שכולם הולכים, אפשר לישון ימילא. ואז בעלי אמר לכולנו, שעכשיו אנחנו כולנו זורקים את השאלות של למה זה קרה, ואם היינו עושים אחרת, ואילו ואולי. לים המלח, כאן מהחנון, רואים את ים המלח. והזריקה הסמלית הזאת בעצם כיוונה אותנו למקום של בחירה, בחירה בחיים. כי להתנגד למציאות זה לא עוזר. גם אף אחד עוד אף פעם לא קיבל תשובה על השאלות של למה זה קרה, ואם היינו עושים אחרת, ואולי יכולנו לעשות אחרת. והשאלות האלה מוסיפות הרבה סבל. הרבה סבל על הכאב שהוא קיים. אז זאת הייתה...
לא שואלים למה, אלא שואלים איך לחיות.
למה.
למה.
למה, כן. או למה לחיות.
ולמה לחיות?
למה, אין לנו אפשרות אחרת. השאלה היא איך אנחנו נחיה. כי להחליט אם לחיות או לא, זה לא בידיים שלנו. למה לחיות? א',
יש עוד ילדים.
יש עוד ילדים. יש לילדים האלה עוד עתיד. יש גם למען מה לחיות. אם אנחנו רואים את החיים שלנו פה כשליחות, אז יש למה לחיות. זה בעצם חיבור לשליחות נותן הרבה כוח.
אולי קצת נכיר את שלמה וישי.
טוב, אז שלמה, כשהוא נולד, אז כבר בבית חולים קראו לו הנסיך. כי ידעו שהוא נולד אחרי ארבע בנות. ותמיד סקרן את כולם איך בן ישתלב בתוך חבורת בנות. אז אני יכולה להגיד שכבר מההתחלה ראו שהוא בן, וכשהוא התחיל לשחק, אז את כל הבובות הוא הפך למכוניות. אם בת ישר מחבקת בובה, אז הוא ישר הסיע אותה על הרצפה.
שלא יספרו לנו שזה לא מולד.
זה מולד. מולד, חתום. מבחינתי, מה שאני ראיתי זה מולד. בחור מאוד כישרוני, חכם, ענב, בצורה בלתי רגילה. ברוך כישרונות. כמו שאמרתי, הוא היה מ"פ, בלי לעשות קורס מ"פים, הייתה איזושהי פלוגה, שהמ"פ של, שהיה, יש שם בעיות עם המ"פ, והחיילים, התפקוד של החיילים לא היה כמו שצריך. הדיחו את המ"פ, ואז לקחו אותו להיות מ"פ, והפלוגה הזאת הפכה להיות אחת הפלוגות הטובות. בין החיילים יש תמיד תחרות מי יקבל את המבצעים הכי שווים, אז הם קיבלו אותם. אהב מאוד את ארץ ישראל, אהב את הילה, הם טייל המון. מטייל, לוקח אותנו. כמו כשהם מגיע לאיזה מקום יפה, הוא היה לוקח גם את המשפחה. הטיולים הכי חווייתיים היו טיולים שהוא הוביל אותנו. למקומות מופלאים, לפינות חמד בארץ ישראל. אי ספר, אדם ערכי, יהודי טוב. ואישה, ילד קטן, בן 12.5. כבר הזמנו אולם לבת מצווה שלו. ילד אנרגטי, גם חכם, שנון, פעלתן. כן.
שלומית, מה עוזר... מה עוזר להמשיך? אז לא לשאול למה, אלא לשאול למה.
למה?
למה?
אני יכולה לציין עוד נקודה ככה שעזרה לנו.
גם.
ואני ככה שיתף, שלהגיד קדיש, זה יחסית קל, כי אם אלה מתפעלים שלוש תפילות בבית כנסת, אז אתה גם אומר קדיש. אבל אפשר לקדש את שם השם גם בכל מעשה קטן שעושים. ולמדנו את זה מאהרון הכהן, אחרי ששני הבנים שלו נפטרו, נאמר, בקרובה יקדש. עכשיו, איזה קידוש השם יש במוות כזה טרגי של שני בנים בבית המקדש, במשכן? והרשב"ם אומר ש... מה היה קידוש השם? שאהרון הניח חבלו וחזר לעבודתו. זאת אומרת, זה שאהרון הכהן המשיך בעבודת הקודש שלו, זה היה קידוש השם.
חזרה לשגרה.
חזרה, כן. חזרה לשגרה. אז זה היה ככה משהו שבא לי, אמר לנו לקראת סוף השבעה, שכל מעשה קטן שאנחנו עושים, קידוש השם. זאת אומרת, קמים בבוקר, אם לכל בן אדם לצאת מהמיטה זה הדבר הכי טבעי שהוא עושה. בשבילנו, כשאנחנו יוצאים מהמיטה, אנחנו מקדשים את שם השם.
את מרגישה שזו מלחמה יומיומית?
כן, כן.
עד היום, עד היום. זה נהיה יותר קשה? פחות קשה?
קושי משתנה. אם בהתחלה הכל קשה, והצער מציף את כל הגוף וכל המחשבות הן רק בכאב, אז מבחינה הזאת, לומדים לחיות עם הכאב. כמו אדם שקרתו לו איזשהו אבן, איבר, הוא ממשיך לחיות. האיבר היה חסר לו, תמיד. אבל הוא מוצריך לתפקד במציאות החדשה שלו. אבל הכאב נשאר, החיסרון, הגעגוע, לא נהיים קלים.
באותה תקופה עבדת או שהיית בבית?
עבדתי אז כבלנית, והייתי באמצע הלימודים שלי בנשמת, ואני רואה בזה סייעת לדשמיה ששם הייתי, כי זה מה שגם היה אחד הדברים שעזר לי, שני הדברים שעזרו לי לחזור לחיים. היה לי קשה לחזור לעבודה במקווה. א', לא רציתי להביא את כל הכאב שלי לשם, זה לא מתאים. וב', לצאת, לפגוש אנשים, לחייך אל אנשים, לקפל אותם בשמחה. זה היה ממש מאתגר. אני יודעת שגם לנשים היה קשה לראות אותי. תכלס, היישוב כולו היה באב לאיתנו, כי...
רב היישוב.
גם, וגם ארבעה בנים מהיישוב שנהרגו. זה אסון גדול. והמחליפה שלי, היא אמרה לי, במקווה, את שותפה להקמת בתים. להבאת חיים לעולם. בואי תחזרי. ואז נתן לי כוח לחזור.
וחייב אותך לפגוש אנשים.
אי אפשר לחזור לשם בלי לפגוש אנשים.
כן, לא, וזה...
זה נתן לי ערך לייחס בו את המשמעות של מה שאני עושה. זה נתן לי כוח לחזור. ובאמת אחרי כמה שנים גם שיפצנו את המקווה, הרחבנו אותו לעילוי נשמותיהם. אז גם בשיפוץ, בהרחבה, היה לי חשוב שזה יהיה לעילוי נשמותיהם, אבל שאישה שתיכנס לא תחטוף מכת צער או עצב בכניסה, אלא תיכנס למקום שיהיה נעים, שיהיה לה טוב להיכנס, שייתן לה תחושה טובה כשהיא באה. אז עשינו בכניסה ממש מודלת, הכניסה של המקווה, עץ תאורה של, קשה לתאר את זה, אני יכולה לראות תמונה, של עץ גדול, ובגזע כתוב לי, אלוהי נשמעת. אז מי שנכנסת רואה את הגוף תאורה הזה שהוא מאוד מרשים, מאוד מיוחד, משהו ממש ייחודי שגם מעשיית הדשמיה למצוא את האדם שעשה את זה. וזהו, רואים את האור. כי השם, כתוב למעלה, כי השם יהיה לי לאור עולם. וגם ההנצחה נמצאת שם. והלימודים בנשמת, אז לימודים מאוד אינטנסיביים.
באותה תקופה.
כן, גם זה ככה מתקשר. הכל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. נשמת עברו באותם שנים לשכונת פת. ומקור חיים ממש בסמוך. אז כל בוקר שנסעתי לנשמת, אז גם לקחתי את אישה אלחם שניים שלו לבית הספר, והחזרתי אותה. זה היה לי כזה זמן איכות טוב איתו, גם בהלוך, גם בחזור. ועכשיו הראש בהתחלה היה ריק, הוא היה כמו מסננת. היה לי ממש קשה ללמוד. יכולתי לקרוא שני משפטים ולשכוח את הראשון. אבל ברוך השם, מקום כל כך, אנשים טובים שם באו לקראתי, והחברותה שלי הייתה מקסימה, וגם ראש התוכנית, נועלאו. כולם תמכו בי, ברוך השם, הצלחתי לסיים. זה היה גם עוגן מבחינתי, לבוא ללימודים. אז זה, והמקווה בעצם היה הצעד הראשון לחזור.
אמרת לי בהתחלה, להיות אוף החול.
כן. אז הרבה אנשים מכירים את אוף החול מהארי פוטר. אבל אוף החול נמצא כבר במקורות שלנו, הרבה לפני הארי פוטר. ובראשית רדה. מסופר שיש אוף, אוף הוא שמו חול, שהוא חי 1,000 שנים, ולסוף 1,000 שנים הוא מתפרק. איבריו מתמרטים, והוא חוזר וצומח מחדש. ואני חושבת שמה שקרה לי, זה שבתאונה, התפרקתי לגמרי, הייתי צריכה לברוא את עצמי מחדש.
ותוך כל זה, לתמוך במשפחה ועוד 7 ילדים.
כן. התחלת תפקידים מתחלפים, הילדים שלנו הפכו להיות התומכים שלנו. פתאום שמתי לב שמתנהל משהו מאחורי הגב שלנו, תורנות, מי יבוא, מי זה, יבוא לשבת, מי יחיד, מי פה, מי שם. ובאיזשהו שלב אמרתי להם, עד כאן. מי שיבוא, שיבוא בשמחה, כשהוא רוצה לבוא.
אנחנו אחראים ומבוגרים.
אנחנו ההורים, כן.
ובהקשר של להיות אישה של רב היישוב, בסיטואציה כזאת, בכלל להיות אישה של רב?
אני לא חושבת שעשיתי משהו כי חשבתי שאני אשתו של הרב. את כל האנרגיה השקעתי כדי לחזור לחיות. ולא הייתה לי אנרגיה מיותרת לחשוב אם אני צריכה לעשות ככה כי או לא לעשות ככה כי. אני מאמינה שמה שנבנה בי מעצם התפקיד הזה, גם כי זה הולך ביחד, תפקיד בונה את האדם, האדם בונה את התפקיד. כן, כבר מההתחלה הרגשתי שיש לי אחריות, בלי קשר לתפקיד. לעזור לאנשים, להתקרב אליי חזרה. תשיבת איך זה, את רואה מישהו שאת לא יודעת מה להגיד, את עוברת לצד השני. וכששלושת האימהות ככה דיברנו בינינו, הייתה אחת התופעות שכאבה לנו.
שאנשים מתרחקים ממך.
אנשים מתרחקים, אני לא יודעים מה להגיד. אבל מצד שני גם קשה להתקרב לאנשים, לפעמים אנשים אומרים דברים לא כל כך מתאימים. אז אני החלטתי ש... מי שאני רואה, אני פשוט מתקרבת אליו. וכשאנשים אומרים לי דברים שהם כואבים, ובאמת בלי להתכוון, אני מאחלת להם בלב שבחיים הם לא יבינו.
מה לא להגיד?
מה לא להגיד?
כן, אנשים לא יודעים מה לא להגיד, או מה כן להגיד.
את יודעת, בהתחלה אפילו לשאול מה שלומך.
אז כן או לא?
צריך להרגיש אם להגיד או לא, ואיך להגיד. או ששואלים את הילדים שלי, מה עם ההורים שלכם התאוששו? מין שאלות שאין אליהם תשובות. או האמירה הכי הזויה. זה מצחיק אפילו להגיד אותה. מאז התאונה אתה ממש פורח. כאילו, דברים. הקדוש ברוך הוא לוקח רק את הפרחים, הקדוש ברוך הוא מכיר רק בחזקים, תודה רבה. כל מיני דברים כאלה שאנשים באמת מתמימות, ממקום טוב. אין לי בלב על אף אחד שאמר מה, שאני אפילו לא זוכרת מי אמר מה. קצת עוד שהחלטתי שאני רק מתפלל צלם שלא יבינו, זה כבר נתן לי כוח.
ביניכם, בין שלושת האימהות, נוצר איזה חיבור...
כן.
החיות ל...
חיות לצרה.
כן. עד היום אתם...
כן. כן. אנשים שאיבדו, הכי מבינים אחד את השני.
כן, כן. ואני שומעת כן. הרבה.
כן. אפשר לפגוש מישהו, ואיכשהו תמיד מגלים.
כן, והיום אנחנו בתקופה וואו, שיש הרבה.
המון, המון. כן. אוי, בעזרת השם. שקדוש ברוך הוא יגן אותנו.
אמן. בוא נדבר קצת על יועצת הלכה.
אלישי סיפרתי כאן. כן. תמיד, אתה כשזה שניים, אתה לא רוצה לשפוח אחד.
ברור.
כן. על יועצת הלכה. טוב, אז שנים הייתי מדריכת קלות. למדתי עם בעלי את ההלכות, מאוד אהבתי ככה ללמוד, ללמד, ללוות קלות, והיה... משהו מיוחד בשבילי. בתאונה הפסקתי עם זה, כי כדי ללוות קלה צריך להיות לגמרי בפנים, להיות איתה במקום שהיא נמצאת, והרגשתי שאני לא מסוגלת, אז אחרי התאונה ממש הדרכתי מעט מאוד קלות. ואז רציתי ללמוד את ההלכות האלה לעומק. אז בהתחלה הקימו בנשמה תוכנית מיוחדת לנשות רבנים. אז השתתפתי בה, וראיתי שאני עדיין שמחה לעוד. אז נרשמתי לתוכנית של יועצת הלכה.
מה זה אומר היום להיות יועצת הלכה? מי שלא מכיר את
התחום. להיות כתובת נשית לשאלות של נשים.
אז את נגיד יכולה לראות מראות ו...
אני יכולה, אבל זה לא מסתכם במשהו טכני. זה כשאישה באה עם שאלה. אישה תבין אותה הכי טוב. אישה גם תוכל לשאול את השאלות שהיא תרגיש נוח לענות עליהן.
את פוסקת הלכה גם?
אנחנו לא קוראות לעצמנו פסקות הלכה, כי כשצריך לפסוק הלכה, אז אנחנו שואלות רבנים. אז יש את הרבנים של נשמעת. אני גם חושב יש לי רב אישי. אז כן. אז לכן אנחנו לא קוראות לזה פסקות. בתכלס, כל אישה היא פוסקת הלכה לעצמה, נכון? כשהיא סופרת...
סוג של...
כשהיא בודקת סופרת... היא אומרת אם משהו טוב או לא טוב, נכון? אז היא פוסקת. אז ברמה הזאת אנחנו בוודאי, אפשר להגיד פוסקות, אם אנחנו מעדיפות את המינוח של יועצות הלכה.
ואת מרגישה שזה יותר מקרב נשים כשיש יועצות הלכה?
וואו, לגמרי. לגמרי. א', בקף של נשמעת יש בלי סוף שאלות, אלפי שאלות. אני עונה בימי שישי בבוקר.
יש לכם תורנות, נכון?
כן, יש לנו תורנות. משמרות, חלוקת משמרות, אני לא קמה מהכיסא. ומתקשרות נשים מכל הארץ, מכל העולם, שהקימו גם לימודי יועצות הלכה גם בחול. נשים, נגיד, שגרות באוסטרליה, היו צריכות לחכות. ממש הפרש השעות הוא כל כך גדול, היו מחכות עד שיהיה אצלנו בוקר כדי להתקשר, עם שאלות מאוד מעניינות מאוסטרליה. ובארץ גם, יכולה להתקשר אישה ולהגיד לי, אנחנו חרדים, אנחנו פוסקים לפי זה וזה, אם את יכולה, ועונים לכל אחד בהתאם למה שמתאים לה. וגם נשים חילוניות.
כן.
הרבה, כן. או נשים שהן על הרצף, נשים שהן לא שומרות נגיד שבת, אבל ההלכה של טהרת המשפחה מאוד חשובה להן. אני יכולה לספר גם כבלנית, שהיו מתקשרות נשים מכל האזור פה. כי לאורך כל ים המלח פעם היו בכלל מקוואות. עכשיו כבר יש באובנת ויש לכיוון השני בעוד יישובים. היינו המקווה היחיד באזור. ומקוות נשים ממש ממרחק. עכשיו, אם אישה הייתה צריכה לבול בשבת, אז היא אומרת לי, אז זה בסדר, אני יכולה להגיע בשבת. אני נוסעת. הרי היא באה לטבול. אז...
ומה אמרת לה?
אז יש לבוא לפני שבת. עם פסק מיוחד, אמרת שעדיף שהיא תבוא לפני שבת, וגם כמובן שהסברתי לה מה ההלכות, שהיא צריכה להקפיד עליהם אחרי התבילה. נשים עם לבוש, שאם היית רואה אותם ברחוב, לא היית מאמינה שהם מגיעו לזה.
טוב, זה בכלל מאפיין את הדור שלנו.
לגמרי. אז גם לאישה, אלישה מאוד נעים לדבר, כי יש דברים שבאמת...
רק אנחנו מבינות.
כן, רק אישה מבינה אישה.
נכון.
כן. אז אני, כשיש לי רב בבית, אז גם יותר קל לי.
זה הכי טוב.
כן. נגיש לי.
כן. בוא נדבר קצת על הבלנות.
על הבלנות, אוקיי.
שזה כך, זה סיפור מעניין מה...
וואו, יש לי הרבה סיפורים.
אני מתארת לעצמי, אבל...
יום אחד, ערב אחד, הגיעה למקווה בחורה צעירה, קלה. ואני פותחת לה את הדלת, ואני ממש עומדת בחוץ, בשיא המתח. נכון, מרגישים את האנרגיה שאדם הגיע. לשלום, בואי תיכנסי. אני עומדת. אומרת לה, מה קורה? מה איתך? אז היא אומרת לי, מתי תבדקי אותי? אמרת לי לה, מה את מתכוונת? היא שמעה מהרבנית שצריך לעשות בדיקות. עכשיו, לאישה לא דתית, מה ההקשר של בדיקות?
בדיקות...
צום אופן נשים. וואי, באותו רגע.
והיא חשבה שאת בודקת אותה.
שאני בודקת.
שהבלנית בודקת.
תארי לך שהיא באה. וואי. שזאת הייתה המחשבה שלה.
שלה. כן. כן. העמדת נפש.
העמדת נפש שלה. אמרתי לה, טוב, כמובן שהסברתי לה מה הולך להיות. עציתי לה סיור במקווה. הייתי שאלת לאט היא נושמת. ואז היא דוגלה. או פעם מישהי צלצלה, גם מישהי לא מהיישוב, אם יכולה לבוא עם הבת שלה. עכשיו, אצלנו... לא מקובל שלוקחים את הבנות, נכון? אמרתי לה, שאלתי מה הסיבה, מה קורה. אמרה לי, אני כשהייתי ילדה, הלכתי עם אמא שלי למקווה, ועד היום אני יודעת שהמקווה לא מבטרים. אני רוצה גם להבין את זה הלאה.
וואלה.
כן.
אז אפשרת לה.
אפשרתי לה, כן. רק הם היו שתיהן במקווה, הבת שלה הייתה.
זה מעשה חינוכי.
כן, זה נורא ממש ריגש אותי.
וואלה. אני אתמול שמעתי ממך סדנה, זה עוד תחום שאת ככה פיתחת, נכון?
אז זה היה עוד שלב בחזרה לחיים.
בכלל, את יכולה להגיד שהחיים שלך מתחלקים לשניים, על התאונה ואחרי התאונה?
לגמרי, 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 לגמרי.
טוב, אוף החול.
אוף החול, ממש. אחרי התאונה ישר התחלנו בהמון מפעלי הנצחה. הקמנו שני אתרי לימוד, אתר שי לשי ואתר שי לילדים. לא היה לנו שום מושג בעולם הזה, ולמדנו תוך כדי, בזכות הרבה אנשים טובים שהקדוש ברוך הוא שלח לנו. וחלקם מלווים אותנו עד היום. זה דרש המון עבודה. כשעלה לבעלי הרעיון של להקים אתר, בעלי המורה לתנך הרבה שנים. אמר, בואי, נקים אתר תנך, אני אעביר שיעורים, תעלי אותם לאתר, נקים אתר. זה היה נראה נורא פשוט. ואני זוכרת שאחי אמר לי אז, להקים, יש לו אתר הנצחה של המכון שעומד בראש, אמר לי, להקים אתר זה לא פשוט. אמרתי, מה כבר יכול להיות מסובך? עד שאתה לא מתנסה, אתה לא מבין מה. זה הרבה עבודה. והייתי שקועה כולי בתוך ההנצחה הזאת, יום ולילה, לא עם. קמתי מהכיסא, כאילו כל מה שעשיתי כל רגע פנוי, עבדתי על האתר. ברוך השם, שני אתרים מוצלחים, אנשים נכנסים וילדים לומדים, יש שם הרבה תכנים.
אתם עדיין משדרגים אותו ומפתחים אותו.
כן, כן. אם אנחנו נפסיק לשדרג, אז בעצם האתר ילך ויתמוסס. כי הטכנולוגיות מתפתחות.
ברור.
כן. ואז באיזשהו שלב הרגשתי ש... אני יותר מדי בתוך זה. זה כבר, אני לא עושה את זה בשמחה, אלא זה כבר הפך להיות סוג של עול. וזאת לא הייתה הכוונה. והחלטתי לעשות איזושהי הפסקה, להכניס משהו חדש לחיים. ואחותי למדה אז במכללת הכוונה, ופתחו שם, אני לא רציתי ללמוד בערב, כי אני עובדת בערבים במקווה באותה תקופה, אמרתי שפותחים בכוונה קורס בוקר, לשלושה חודשים. פתאום, שלושה חודשים, אני יכולה להרשות לעצמי. באתי וגיליתי עולם, את עולם האימון, עולם מופלא. עולם משנה חיים. ואמרתי, טוב, אני באה לשלושה חודשים, במפגש האחרון הבאתי עוגיות לפרידה, ובכל מפגש, כשמלמדים איזשהו כלי, אז גם מדגימים על אחת התלמידות, ושאלו מי רוצה שידגימו עליה, ואני אמרתי, אני. ואז מישהו מהצוות אמר, לא, היא עוזבת, חבל כאילו לבזבז אליה את ההדגמה. וזאת שהנחתה את הקבוצה, אמרה לו, אני רוצה. וזאת הייתה נקודת מפנה בחיים. כי בעצם היא נתנה לי בהירות לגבי מה אני רוצה. איך אני רוצה גם לעשות את ההנצחות, ובכלל, מה אני רוצה בחיים. ונשארתי. למה הייתי שם שלוש שנים?
הדרכת שם? הפכת להיות מורה שם?
לא, הצטרפתי אחרי כן לצוות של תמר נזרי. אבל שם למדתי גם אימון, גם הנחיית קבוצות, גם קורס המשך. וזאת, נכנסתי לעולם האימון. הנחיית קבוצות למדתי שם. ואחר כך הצטרפתי לצוות במכון להכשרת מאמנות של תמר. וגם בקורס שלה שם, אני מנחה פה ביישוב, אפשר בכל הארץ מנחים אותו, אז אני גם בצוות של המנחות. וזה נתן לי הרבה הרבה כלים. הרבה כלים שעזרו לי לבנות את החיים שלי מחדש.
ועד היום את עוסקת באימון.
כן. היום זה שני התפקידים של יועצת הלכה והאימון, הם ככה שני המקומות המרכזיים בחיים שלי.
כן. בוא נדבר קצת על חינוך ילדים. נכון, יש לך בן חבר כנסת, קודם כל. אז הפוליטיקה נכנסת לכם, אם תרצו או לא תרצו.
נכון.
איך זה להיות אמא של חבר כנסת?
ברוך השם, אנחנו גאים בו. הוא עושה עבודת קודש, רואים את המסירות שלו לעם ישראל.
קשה, זה קשוח, פוליטיקה זה...
זה קשוח, כשהוא נבחר, הברכה שלי הייתה שייכנס נקי, שייצא נקי כמו שהוא נכנס נקי. ברוך השם באמת.
זה אפשר? זה אפשרי בפוליטיקה הישראלית?
הוא מראה שכן, ברוך השם, יש לו הרבה סיעות ותשמעיה.
קצת על חינוך ילדים, ככה, לא יודע, תובנות, משהו ככה...
זה תורה שלמה. זה לימוד של החיים. גם התחבר לי לעולם של האימון, באמת, לראות בכל אחד את הטוב שלו.
זאת אומרת, זה הסיפור.
זה הסיפור.
גם כשקשה, זה לא חוכמה כשהכל טוב.
ברור. במיוחד כשקשה. תכלס, הילדים שלנו, אנחנו אוהבים אותם. יש בהם הרבה טוב. אם יש דברים שאנחנו פחות מזדהים איתם, אז ברוך השם, הטוב מתמקדים בטוב, אנחנו רואים את הטוב.
וואו.
ברוך השם.
קצת על התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בהקשר שלך, בתקופת המלחמה, תקופה מיוחדת. איך את ככה רואה את זה?
איזו תקופה מאתגרת. אני חושבת שכבר שנים אנחנו נמצאים בתוך תהליך של לברר מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה, מה התפקיד שלנו, מה הייעוד שלנו. תהליך לא פשוט, כמו שיש איזשהו פצע מוגלתי, כואב, להוציא את המוגלה זה כואב. זאת השם, יבוא ריפוי.
זאת אומרת, אנחנו עכשיו
בתהליך
ניקוי.
תהליך ניקוי וריפוי, כן. אני מקבלת כוח מפרשת שבוע.
פרשת שבוע?
לגמרי. אני כל שבוע עושה שיעור.
פה בבית?
ביישוב, לא בבית, בקבוצת נשים. היישוב שנקרא פרשה מצמיחה. אנחנו לוקחים תובנות מתוך הפרשה לחיים שלנו. אימון בפרשה בעצם. זה נותן לי הרבה כוח.
כן, את מעבירה את השיעור.
אני מעבירה את השיעור.
קצת קצת על מצפה יריחו, מי שלא מכיר, מי שלא היה פה מעולם, ויש הרבה אנשים.
יישוב מצפה יריחו, אם אני יכולה להגיד משהו על מצפה יריחו שמאפיינו אותו, זה יישוב של חסד.
אתם בתוך הקו הירוק?
לא.
חוץ לקו הירוק?
כן.
אוקיי.
יש פה אנשים טובים. כשבאנו לכאן, חיפשנו יישוב לגור בו, היינו זוג צעיר, נסענו לכמה יישובים, הנוף היה מקסים, המקום היה מקסים, אבל כשהגענו לכאן, לא אהבנו את הנוף, אני לא אהבתי את הנוף, לא אהבתי את האבק שיש במדבר, אבל האנשים מצוחים בעינינו.
והם את אוהבת גם את האנשים וגם את הנוף.
כן, אני נוסעת למקומות ירוקים יותר, אז אני שמחה, אבל כן, היום ברוך השם. שמחים שאנחנו פה.
כן. אני שואלת הרבה פעמים, מה הכי חשוב בחיים? או לא מה הכי חשוב, אבל מה בעינייך...
תחדדי לי קצת השאלה.
מה הבסיס לחיים? מה בלי זה אין משמעות לקיום שלנו?
אז קודם כל, האמונה בקדוש ברוך הוא. התחושה שאנחנו מושגחים, וזה גם אחד הדברים שנתנו לי הרבה כוח.
לא שאלת למה.
לא.
זה אני זוכרת.
נכון, לא שאלתי למה. אולי שאלתי פעם אחת למה, ואז הבנתי שאני לא ממשיכה עם הלמה, אלא אני מתחילה לחפש, אני קוראת לזה להיות ציידת של נקודות של אור. מה הכוונה? גם בהתחלה כשחיפשתי, איפה אני רואה את יד השם שמובילה ועוטפת, ונתן לי הרבה כוח. גם בתוך התאונה עצמה, לראות את, את השגחת השם הטובה שם.
וזה עבודה, כמו שאמרת מקודם. זה בחירה יומיומית.
הבחירה היא, כן, להסתכל על זה, כן. אבל כשאתה מסתכל, אז אתה רואה. בדברים של חסד... כל נקודות, המון נקודות של חסד. אני מתחילה אפילו מהרגעים הכי קשים הראשונים, שצריך להחליט על הלוויה, על מקום הקבורה. שלוש מוכנות לנו כוח להחליט ששניהם באותו מקום, בהר המנוחות, כי הצבא הציע לגבור בהר הרצל, עכשיו שלמה היה חייל.
ממפי.
ממפי, אז כאילו זה... מכבד אותו אולי להיקבר בארצל, אבל אם היינו באמת מחליטים כך, אז גם היו לנו שתי לוויות, כי הצבא לא עושה בלילה, אז הייתה בלילה לוויה של ישי, בבוקר לוויה של שלמה, שתי עליות לשני בתי עלמין. הקיצר, עשיית הדשמיה, שהם שניהם במקום אחד ביחד, כל ארבעתם קבורים אחד ליד השני. הנחמה הקטנה, אלא איך להגדיר אותה אפילו, שהם לא סבלו. הם לא היו... שלמה היה מודע למה קורה בתור נהג, אבל הילדים לא.
אני מניחה שאת פוגשת לא מעט אנשים במשבר בעקבות ה... איך חוזרים?
לפעמים אנשים אומרים לי שרק לראות אותי, זה כבר עוזר להם.
לראות שאת ממשיכה לחיות.
כן, אני זוכרת שגם לי, זה מה שעזר. כשהתחלנו את המסע של ההלוויה, עמדו בצד הרב שטרן ואשתו. אני זוכרת שככה קלטתי אותם מתוך כל אנשים, כי הם היו בנפרד כזה, הבת שלהם, הם איבדו את הבת שלהם כמה חודשים קודם. ושאלתי אותה, איך חיים? היא אומרת, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח. עכשיו, באותו רגע, אני לא יכולה להגיד שהאמנתי לה. אבל האמירה הזאת הלכה איתי, נחרטה בי. באמת, לראות במקומות שקדוש ברוך הוא נותן כוח, זה גדול וזה חזק וזה נותן כוח. ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, וכל מה שאנחנו עושים, אפילו אם אני אתחיל מהאתרים, לא היה לי שום מושג, לא בבניית אתרים, לא בתחזוק אתרים, לא בניהול אתרים, כלום. והיום אני...
שוחה.
שוחה בזה. כששיפצנו את המקווה, יש שם כל כך הרבה סייעת הדיש, הייתה שם כל כך הרבה סייעת הדיש, מה היה? ספר לך אולי שני סיפורים.
אומרים שזה אחד המבואות היפים בארץ.
מאוד יפה.
שווה לכם. לכן.
הוא יפה והוא נעים. כשהרחבנו, היה אפשר להרחיב את המקווה רק לצד אחד, כי אסור להרחיב בקירות שצמודים של בור הטבילה. אז בעצם נשארנו רק מקור, קיר אחד שאפשר היה להרחיב שם, ועמד שם עמוד של חברת החשמל המזרח ירושלמי. עכשיו, חדרת חשמל לא מצטיינת בימניות שלה, והיה שם גם המון תסבוכת של חוטים שהיישוב היה צריך שיסדרו שם, רק עם מי לדבר. רק לשם אבל אפשר להרחיב. אז טוב, התחלנו לברר פה, לברר שם, המועצה כמובן. לא רצתה לקחת, אמרו, אין לכם סיכוי. המועצה הדתית אמרו, נעזור לכם, אבל לא נראה שיש סיכוי. גם במועצה רצו לעזור, אמרו, אבל אין סיכוי. ברוך השם, יש לנו חברה טובה שעובדת בחברת חשמל. דיברה שם עם מי שצריך פה ושם וזה. היום, עמוד זז. ולא רק שהוא זז, גם סידרו את כל החוטים שהיה צריך לסדר.
אז נס.
נס, נס גלוי. טוב, גמרנו להרחיב, נשאר המקום האחרון, שזה החדר קבלה. החדר של הכניסה עכשיו, היה לי מאוד חשוב שגם הכניסה למקווה תהיה יפה, גם היא בחוץ, כשאישה נכנסת לתוך המתחם, אז יש גינה יפה, יש שער שמסתיר אותה, אנשים שעוברים ליד. זו דלת. עכשיו, אני רציתי דלת יפה. כשאישה מגיעה לדלת, כל מקום שאישה תגיע אליו יהיה נעים. שהדלת כזאת הייתה צריכה להיות בסביבות 20,000 שקל. כבר הגענו לסוף, כבר לא היה כסף. טוב, אז הזמנו את הדלתות פנים, כי זה היה הכי דחוף, ואז כשהוא בא, לא, הזמנו מישהו שימדוד מידות לדלתות פנים, ועל הדלת שבחוץ עוד אמרתי, אני לא יודעת מה אני עושה איתה. הוא בא, מדד, הסתכל, בחר מומה, ואז הוא אומר לי, רגע, מה את עושה פה בכניסה? אמרתי לו, אני רוצה דלת יפה כזאת, אבל כאן היא צריכה לעלות. טוב, אמרתי, את המחיר עושה כ-20,000 שקל. לא, אבל אין לנו תקציב לזה. אז אמרתי, רגע, רגע, חכי, תני לי לימדות. מדעת אומרת לו, מה אמינה? לפני כמה שנים, מישהו הזמין דלת במידה הזאת,
וואלה.
והגיע בטעות עם פתיחה בכיוון הפוך. בול מתאים לכם, קחו אותה במחיר עלות. אז יש לנו גם דלת יפה. ואז, בחדר הזה היה צריך עוד, בתקרה, ראו את החיבור בין שני המקומות, היה צריך לראות מה עושים עם התקרה, עוד 30,000 שקל. וכל פעם נשים באו, שאלו מה הוא צריך, מה פה, מה שם, אנשים גם השתתפו, תרמו, תושבי היישוב תרמו לשיפוץ. ממש לזהו, נשארה פה התקרה הזאת וכל הקירות מסביב, להפוך את המקום למקום שאין להם להיכנס אליו. וכמה זה צריך לעלות? עוד לבסביבות 30,000 שקל. אמרת, לא מאמינה. מישהו במשפחה, ארירי, נפטר, רוצים לעשות ב-30,000 שקל הנצחה. אבל תקשיבי, אם אנשים לא דתיים, אני לא בטוחה שהם ירצו במקווה. אמרתי, תני לי, אני אשאל ואני אחזור אלייך. חזרה אליי אחרי כמה זמן, אמרתי, יש לך את הכסף. אז גם החדר הזה הושלם. ובכלל, כל בעלי המקצוע שפגשנו, התחלנו, קנינו דברים בחנות של שפיגל, שיש בית ישראל, אני עושה להם פרסומת, כי מגיע להם. באתי, סיפרתי להם מה הפרויקט וזה, והתחלתי לבחור דברים. הגעתי לאיזה סכום של כמה עשרות טובות של אלפים, ואני לא משלמת לה. אמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה את זה להגיש למועצה, כי הם הבטיחו השתתפות, אבל אם אני אשלם, אז אני כבר לא אקבל את ההשתתפות. הקיצר, היא נתנה לנו את כל החומרים, בלי אגורה אחת ממני, מתוך אמון בי, שהיא תקבל את הכסף. כשיצאתי מהחנות, היא אחר כך סיפרה לי שבעלה מה עשית, מכירה אותה. אבל אלף שהיא אמר לי להאמין לה.
והכל הגיע.
הכל הגיע. ממש עזרו לנו לאורך כל השיפוץ, ככה. גם בייעוץ, גם בהכל. ממש. אז פגשנו כל הזמן, כל הזמן אנשים טובים בדרך.
וואו. אני רוצה להקריא משהו?
מכאן?
כן, אני ככה מרדה שאת מחזיקה
ביד. לא, יש לי כאן נקודות של דברים שחשובים.
שלומית, יש עוד איזה משהו שאת רוצה להגיד, לשאול, לבקש, משהו שככה לא דיברנו על זה?
אולי לתת לאנשים כוח מהאמירה הזאת, שזה אפשרי. צריך לרצות בזה, צריך לבחור בזה. נכון שהחיים הם אחרים, הם חיים לצד הכאב. יש לנו שני חדרים בלב, נכון? לא סתם. בחדר אחד יש לנו את השמחה על היש. חדר השני שוכן הכאב על מה שאין, הכאב והגעגוע. אנחנו מסוגלים, מסוגלים לשאת גם וגם. יחד, זה יכולת אנושית מופלאה שקדוש ברוך הוא נתן לנו. את היכולת לשאת את האין ואת היש בזמנית.
זה חלק מהמורכבות של החיים.
כן, כן. אבל לקחת לי את
הזמן. ואת מאפשרת לעצמך להיות בכאב?
אני לא צריכה לאפשר לעצמך.
את אומרת,
שם קל להגיע.
הבנתי, את אומרת, את מאפשרת לעצמך להיות ביש.
כן, בחלק ביש. מאפשרת לעצמך להיות ביש, כן. לגמרי. בלהיות בכאב זה לא צריך להתאמץ.
אני מניחה שיש לכם נכדים היום.
יש לנו גם נינים.
נינים.
כן.
וזה נותן הרבה שמחה.
הרבה שמחה, כן. ברוך השם. יש הרבה, הרבה על מה להודות. כשמה שמתמקדים עליו...
בת כמה את היום, שלומית?
אני? בת 69. מה שמתמקדים בו גדל. ואם מתמקדים בטוב, אז הטוב מקבל נפח. הוא נותן הרבה כוח. והוא לא בא על חשבון אף אחד. כשאני שמחה ביש, הרבה פעמים אנשים פוחדים שאם הם...
אז זה פוגע אולי בזיכרון.
פוגע בזיכרון, כן. אז אני אגיד אולי באמת...
כן, זה באמת חשוב. כן. זה באמת חשוב הסיפור הזה, כי באמת היום המציאות ש... האם מותר לשמוח? אם אני שמח, אז אולי אני...
בוגד.
כן.
אז ממש לא. כי השמחה הזאת היא נותנת את הכוח להמשיך לשאת גם את הכאב. כשאדם נפטר אומרים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. ושמעתי על זה פירוש יפה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים שלנו. זאת, הם חיים איתנו, הם נמצאים פה, הם חלק מהמשפחה, ילדים, והנכדים והנינים בעזרת השם. מכירים אותם, יש לנו גם נין שקרוי על שמם.
הם חלק מהמשפחה. על שמם, על שניהם?
כן.
מה השם?
שי, שי זה ראשת גבות של שניהם, אז יש לנו גם נכדים שקרויים על שמם. יש, נתחיל לפי זה, שאני לא אשכח אף אחד, יש את שי יונתן, יש את אורי שי, יש את שירה, שיש בשמות של שין ויוד, יפתח שי, יש את דוד, שהוא החוליה המקשרת בין שלמה וישי.
וואלה.
ויש לנו את מעיין שי, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד. וכן, הם צרורים בצרור החיים שלנו. הם נוכחים בחיים שלנו, כולם מכירים אותם. חיים, נקרא לזה, לצידם. עכשיו, הנוחות שהם קיימת, הם רק נמצאים במימד אחר, אנחנו יכולים לגעת בהם, יכולים למשש אותם, ואנחנו מרגישים אותם. הם איתנו כל הזמן. וכשאנחנו שמחים, אז הם גם איתנו. אז זה אפשרי, אבל זה דורש בחירה. צריך לרצות בזה, כי זה לא בא לבד, וזה תהליך. לתת לכל שלב, לעבור אותו לאט לאט, בסבלנות, באורך רוח. לחיות את היום ואת עכשיו, ולהתקדם צעד אחרי צעד.
וואו, שלומית. תודה רבה, תודה רבה על החשיפה ועל באמת הסיפור.
תודה לך.
לי נתת הרבה השראה בכוח ובעזרת השם הרבה אנשים.
אם זה נותן כוח למישהו אז אני שמחה.
תודה רבה.
תודה לך.
מקווים שנהנתם, מוזמנים להגיב ולשתף, ולא לשכוח להירשם למנוי.